כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, 10 בטבת תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף קד. בשנת ג' אלפים שין למתחת לבריאת העולם, נבוכדנצר פותח את המצור על ירושלים, ויחזקאל שואה באותה עת בבבל, ומתנבא. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. תענית 10 בטבת, אילו הייתה חלה בשבת, לא היו יכולים לדחות את התענית ליום אחר. לפי שעל תענית זו נאמר בעצם היום הזה, כמו שנאמר ביום הכיפורים. כך אומר אבו דרם, וכותב על זה הבית יוסף בסימן תף קופנון, ולא ידעתי מניין לו זה. מוכיח היערות דבש מזה שזה דוחה את השבת, הצום של 10 בטבת, שהיום הזה קשה לישראל למאוד, יותר מיום חורבן הבית. ומזה מופת וסימן כי צרה גדולה הייתה וכל ההתחלות קשות. החתם סופר כותב, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, נמצא שבכל שנה נתחדש חורבן חדש. וזהו בכל פעם כשמגיע אותו יום של 10 בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן. אנו שאין לנו שיעור אלא התורה הזו, נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא ירד ואתה קלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמיכו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון לסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם, והוא היה בערב שבת קודש פרשת ויגש. את למדנו את דפים קב וקג ממסכת בבא מציעא. בסיום השיעור שאלנו 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, באיזה מקרה אמרה המשנה שזבל הבהמות שבחצר שייך לבעל הבית? התשובה, כאשר החצר אינה מוזכרת והבהמות באו ממקום אחר. שאלה שנייה, לרבי יוסי ברבי חנינא, מדוע אם יצא קול בעיר שנכנסה מציעה לחצרו, חצרו קונה לו? התשובה, משום שבעקבות הקול אנשים פורשים מן המציעה והחצר נעשית למשתמרת עבורה. שאלה שלישית, האם אדם מחויב בשילוח הקן בציפור השייכת לו ומניין? התשובה, לא, כי נאמר כי ייקרא פרט למזומן. שאלה רביעית, מתי הזמן לשלם את דמי השכירות? והתשובה, בסוף השנה, שכן אין שכירות משתלמת אלא לבסוף. שאלה חמישית, לשמואל, באיזה מקרה פסקו התנאים במעשה בציפורי שיחלוקו בחודש העיבור? התשובה, כאשר המזכיר בא באמצע החודש. שאלה שישית, האם יכול הכהן להביא ראייה שהבן לא נפדה ולטובעו חמישה סלעים? התשובה, לא, משום שאינו בעל דינו ויכול הבן לומר שרוצה להיפדות אצל כהן אחר. שאלה שביעית, מדוע המזכיר בית לחברו לעשר שנים בשטר נאמן לטעון שהסוחר כבר דר חמש שנים, ואילו המלווה את חברו מהזוז בשטר, הלווה אינו נאמן לטעון שפרה חצי? התשובה, משום ששטר מלווה מטרתו שיוכלו לגבות בו, ואם היה פורע, היה לו לכתוב זאת על גבי השטר או בשובר. אבל בסחירות מטרת השטר רק שהסוחר לא יוכל לטעון חזקה על הבית. שאלה שמינית, באיזה אופן אמרה המשנה שהמזכיר בית לחברו ונפל אינו רשאי לשנות במידותיו? התשובה, באומר בית כזה והבית עומד על שפת הנער, שאין המזכיר יכול לומר שהתנאי היה על מקומו בלבד. השאלה האחרונה, מה החידוש במשנה שאם נהגו לחרוש אחריו חורש? התשובה, שאפילו אם האריס ניקש, חייב לחרוש. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דפים קב וקב ג' ממסכת בבא מציעא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, 10 בטבת תשע"ז, עיקר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי על דף קד ממסכת בבא מציעא. לימוד הדף, אנחנו מתחילים בתחילתו של הפרק התשיעי של מסכת בבא מציעא, פרק ששמו המקבל שדה מחברו, פרק שתחילתו בדף קג עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד. נתחיל את לימודנו מן המשנה הראשונה של הפרק, משנה פותחת במילים המקבל שדה מחברו, מקום שנהגו לקצור יקצור, לעקור יעקור, לחרוש אחריו יחרוש, הכל כמנהג המדינה. מן המשנה הזו, מהפרק החדש הזה, פרק תשיעי ממסכת בבא מציעא, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הפרק שלפנינו, הפרק התשיעי, ממסכת בבא מציעא עוסק בעיקרו בדיני אדם המקבל שדה מחברו, אם כי נתבארו בו גם מעט מדיני בר מצרה, וכן דיני משכון ודיני ביומו תיתן שכרו. ישנם ג' אופנים שבהם מקבל אדם שדה מחברו. האופן האחד הוא הריסות, דהיינו שנוטה להריס את שדהו של בעל הבית, מתעסק בו לחורשה ולזורעה, ולאחר מכן נוטה לו חלק בפירות כפי מה שקצבו ביניהם, מחצה או שליש או רביע. ותוסות לקמן, בדף קוף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל ועזל, מפרשים שבמקום שבו נהוג שבעל הבית נותן את הזרעים משלו, אז נוטה להריס רק מחצה או שליש או רביע, ובעל הבית נוטל את הנותר. אבל במקום שבו האריס זורע משלו, אז נוטל בעל הבית מחצה או שליש הרביע, והאריס נוטל את כל השאר. באופן זה אין האריס משלם לבעל השדה כלום משלו, אלא ממה שצמח בשדה, ולפיכך אם לא צמח כלום, אינו חייב כלום. אמנם, אין הדברים אמורים אלא באופן שלא פשע האריס בעבודתו, אבל אם פשע ולא נתעסק בה בשדה, עליו לשלם לבעלים. ודיניו התבהרו בהמשך הפרק. כמו כן התבהרו דיני החלוקה בין האריס ובין בעל השדה, הן לעניין ההשקעה הנדרשת להוצאות שמירת השדה והשקייתה וכדומה, והן לעניין חלוקת שאר הרווחים שיש מן השדה לבד מגידול הפירות. האופן השני זה המקבל שדה בחכירות, דהיינו שמקבל את השדה תמורת סכום קבוע של פירות שמתחייב לשלם לבעלים, בין אם תצמיח השדה פירות ובין אם לא תצמיח, אלא שאם יצמיחה עליו לשלם לו את הפירות מתוך השדה, אם לא יצמיחה קונה פירות בשוק ונותן לו. אמנם ישנם אופנים שפטור החוכר מלשלם לבעלים, כגון אם השתתפו כל השדות או אכלם חגב וכדומה, ויבוארו הדינים בהמשך הפרק. האופן השלישי זו הסחירות, שדינה כדין החכירות, אלא שאינו מתחייב ליתן לבעלים פירות אלא מעות. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, שלמרות שהריסות נקראת בשם קבלנות, מכל מקום נאמר שם מקבל בסתם גם על חכירות וסחירות, והרי זה כאילו נאמר המקבל שדה בחכירות. וכך אומרת המשנה, פותחת את הפרק התשיעי של מסכת בבא מציעא בדף קוף ג' עמוד א'. המקבל שדה מחברו, אדם המקבל שדה מחברו באריסות או בחכירות, עליו לנהוג בה כפי מנהג המקום. ולפיכך, מקום שנהגו הכל לקצור את תבואתם במגל, ולהשאיר את שורשי התבואה באדמה, יקצור אף הוא. במקום שנהגו לעקור את התבואה מחיבורה בקרקע יחד עם השורשים, יעקור אף הוא ואינו רשאי לשנות. כמו כן, במקום שנהגו הכל לחרוש אחריו, לאחר הקצירה או העקירה, כדי להפוך את השורשים של העשבים הרעים הטמונים בקרקע שלא יחזרו ויצמחו, לכשתיזרע הקרקע שוב, יחרוש אף המקבל את הקרקע. הכל כמנהג המדינה. וכן בכל שאר ענייני השדה יש להילך לפי המנהג באותה מדינה. עכשיו מבאר את המשנה כיצד יש להריס לחלוק עם בעל השדה. ולמרות שחלקה הראשון של המשנה עוסק בין בהריסות ובין חכירות, כמו שנבאר הגמרא לקמן בדף קוף דלת עמוד א', מכל מקום החלק הזה, העוסק בדיני החלוקה שבין המקבל לבעל הבית, אינו עוסק אלא בהריס ולא בחוכר. שהרי החוכר אינו חולק כלום עם הבעלים, אלא נותן לבעלים את הסכום הקצוף של הפירות שקבעו מתחילה. אומרת המשנה, כשם שחולקין האריס ובעל הבית בתבואה עצמה למחצה לשליש או לרביע, כך חולקין הם בתבן ובקש. התבן זה פסולת התבואה הנקצץ עם השיבולת המשמש למאכל בהמות, וקש זה הפסולת הנשארת באדמה לאחר קציצת התבואה. כך תוספות בדיבור המתחיל המקבל. עוד אומרת המשנה, וכשם שחולקים הם ביין, כך חולקים בזמורות, בענפים שנקצצו מן הגפן ובקנים שעליהם, ומעמידים את הגפנים כדי שלא ינזקו מהקרקע. ושניהם, האריס ובעל הבית, מספקים את הקנים החדשים הנדרשים בכל שנה לצורך הכרם. זוהי המשנה הפותחת את הפרק התשיעי של מסכת בבא מציעא, משנה שתחילתה בדף קוף ג' עמוד א' וסופה בדף קוף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנא שנינו בברית, המקום שנהגו הכל לקצור את תבואתם ולהשאיר את שורשי התבואה בקרקע, אינו רשאי לעקור את התבואה עם השורשים. ובמקום שנהגו לעקור אינו רשאי לקצור, ושניהם בין האריס ובין בעל הבית, מעקבין זה על זה שלא לשנות ממנהג המקום. כעת מבארת הגמרא מדוע רשאי כל אחד מהם לעקב על רעהו בעניין הזה. מקום שנהגו לקצור אינו רשאי אחד מהם לעקור, מאחר שיש לכל אחד מהם סיבה להעדיף את הקצירה על העקירה, שאם יחפוץ המקבל לעקור במקום לקצור, היי אמר יכול בעל הבית לומר לו חפץ אני שתקצור בדווקא, משום דבעינא דתתבנה לי הרי, רוצה אני שישאר התבן בקרקע. כדי שלא יצטרך לזבלה לשנה הבאה, והי אמר, ואם חפץ בעל הבית שיעקור המקבל את התבואה במקום לקצור, יכול הוא לומר לו, לא מצינה, אין בכוחי לתרוח לעקור את התבואה, שהעקירה קשה היא מן הקצירה. וכן הוא הדין במקום שנהגו לעקור, אינו רשאי אחד מהם לקצור, מאחר שיש לכל אחד סיבה להעדיף העקירה על הקצירה, שאם יחפוץ המקבל לקצור במקום לעקור, אי אמר יכול בעל הבית לומר לו באינה דתינקר ערי, רצוני שתהיה אדמתי נקייה משאריות התבן. ואי אמר, ואם חפץ בעל הבית שיקצור המקבל במקום לעקור, יכול הוא לומר לו באינה טיבנה, צריך אני לתבן להכילו לבהמותיי, ואין אני רוצה להשאירו בקרקע. ברר את הגמרא, ושניהם מעכבים זה על זה, למה לי? מדוע הוא צריכה הברייתא להוסיף ששניהם מעכבים זה על זה? הרי ניתן ללמוד את הדין הזה מן הרישא של הברייתא. שהרי מאחר ששנינו שאינה מקבל רשאי לשנות לא מקצירה להכירה ולא מהכירה לקצירה, יש ללמוד שלעיתים חפץ המקבל בקצירה ובעל הבית בהכירה, ולעיתים להפך. ברר את הגמרא, מה טעם כאמר? כוונת הברייתא ליתן טעם לדין הזה. מה טעם שבמקום שנהגו לקצור אינו רשאי אחד מהם לעקור, ובמקום שנהגו לעקור אינו רשאי אחד מהם לקצור? משום דשניהם מעכבים זה על זה. דהיינו שלשניהם יש טענה זה על זה שלא לשנות ממנהג המקום, וכפי שנתבהר. עוד שנינו במשנה במקום שנהגו לחרוש אחריו, לאחר הקצירה או העקירה, יחרוש גם המקבל. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר שאין המקבל רשאי לשנות ממנהג המקום, וזה לא דומה למה שפתחה המשנה שאינו רשאי לשנות מקצירה לעקירה, כי בזה היה המקום לומר שיכול המקבל לומר לבעל השדה, מאחר שאני נותן לך תבואתך, מה אכפת לך בין קצירה לעקירה? אבל לגבי חרישה, פשוט הדבר שמחויב בזה, ואין לו שום טענה שיוכל לפתור את עצמו מכך. שיבה הגמרא לא צריכה לו, הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה. אלא באטרה דלא מנקשה, במקום שאין רגילים לנקש את העשבים הרעים מתוך התבואה, ועוד היא מחוברת בקרקע. ואז עליו ונקיש, והלך זה המקבל וניקש. מהו דתאים היה מקום לומר, דאמר לי שיכול הוא לומר לבעל השדה, היי דנקיש נעדה, אתה דלא קריב נלה. מה שניקשתי את השדה זה על דעת שלא יצטרך לשוב ולחרוש לאחר הקצירה. כמה שמלן? מחדש את המשנה שאינו נפטר בזה משום דיבי ללפרוש אלי. היה לו לפרש שמנקש במקום החרישה, ומאחר שלא פירש כן, לא נפטר מן החרישה. אומרת הגמרא שנינו במשנה הכל כמנהג המדינה. מבררת הגמרא הכל להטוי מהי, מה בא לרבות הכלל הזה? מבררת הגמרא, להטוי יד אתנו רבנן לרבות את הדין הזה ששנו חכמים בברייתא. מקום שנהגו בעלי השדות להזכיר להריס אף את האילנות שעל גבי הקרקע, כגון שיש בשדה התבואה כמה אילנות הנותנים פירות, מזכירין הבעלים להריס מן הסתם גם את האילנות עם השדה, ונוטל חלק בפירותיהם אף שאינו צריך לתרוח כלל בגידולם. ובמקום שאין נהגו להזכיר את האילנות, אין מזכירין, אין הם מוזכרים עם השדה. שואלת הגמרא, מקום שנהגו להזכיר את האילנות מזכירין, פשיטה, מה החידוש שאין רשאי בעל הבית לשנות ממנהג המקום? משיבה הגמרא, לא צריכה לא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה, אלא במקום דקול אלמא יהבי בתילתא, שרגילים הכל ליתן שדה להריס על מנת שיתלו הבעלים שליש מן התבואה, והריס שני שליש, ואז עליו ויהווה בריבע, והלך בעל השדה הזה, הוא נתנה להריס על מנת שיתלו הבעלים רק רבע מן התבואה, והריס שלושה רבעים. מהו דתאים היה מקום לומר בזה? דאמר לי שיכול בעל השדה לומר להריס, אהי דבצרי לך מה שנטלתי לעצמי פחות ממה שנוטלים שער בעלי שדות, הדעת עד לא יאבין עליך באילנות, על דעת שלא ייתן לך חלק באילנות, כמה שמלן, שאינו יכול לומר כן, משום דאיבה אלה לפרוש אלה, היה לו לפרש שעושה כן, על דעת שלא ייתו להריס בפירות האילן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ויעזל הוא ויעב בריבע, מדברי הגמרא משמע שדרך בעל הבית ליטול פחות מן ההריס, ואילו בשאר מקומות משמע שדרך ההריס ליטול פחות מבעל הבית, כמו שמוכח מכמה מקומות בגמרא. תרצים התוספות שהדבר תלוי בנתינת הזרעים. משנתנו עוסקת באופן שהאריס נותן את הזרעים משלו, ולכן יש לו ליטול יותר מבעל הבית, בעוד שבשאר מקומות מדובר שבעל הבית נותן את הזרעים, ולפיכך נוטל הוא יותר מן האריס. אומרת הגמרא שנינו בברייתא שבמקום שנהגו שלא להזכיר אילנות עם הקרקע, אין מזכירין. שואלת הגמרא פשיטא, מה חידוש יש בדין הזה? מיישבת הגמרא, לא צריכה לא צריכה הברייתא להשמיענו את הדין הזה, אלא במקום דקולי אלמא מקבלי בריבע. רגילים האריסים ליטול הקרקע על מנת ליתן לבעל השדה רבע מן התבואה, ואז עליהו וקיבלה בטילטה, והלך האריס הזה וקיבלה על מנת ליתן לבעלים שליש מן התבואה. מה עוד אתם היה מקום לומר בזה? דאמר לי שיכול האריס לומר לבעל השדה, היי דתפי לך, מה שאני נותן לך יותר מלשאר בעלי שדות הוא הדעת הדייבת לי באילנות, על דעת שתחלוק עימי גם בפירות האילנות, כמה שמלן שהדין הוא לא כך. דיבה אלה לפרוש אליי, מאחר שהיה להאריס לפרש לבעל השדה, שמוסיף לו עבור האילנות. אומרת הגמרא שנינו במשנה כשם שחולקין בעל הבית והאריס בתבואה עצמה, כך חולקין הם בתבן ובקש. מבארת הגמרא שהדין הזה של חלוקת התבן והקש תלוי במנהג המקום. אמר רב יוסף, בבבל נהיגו דלא יאיב את טיבנה להאריסה. המנהג בבבל הוא שאין האריס נוטל חלק בתבן כלל. למי נפקמינה, מה צורך יש להשמיענו זאת? דאי כאיניש דייב, שאם ישנו אדם בבבל הנותן להריסו חלק בתבן, מידת עין יפה הוא נוהג בו, ולא מעיקר הדין הוא עושה, ולפיכך לא גמרין על מיני אין ללמוד ממנו שכך הוא המנהג. אומר הר"ן, למרות ששנינו במשנה שכשם שחולקים בתבואה כך חולקים בתבן ובקש, אין הדברים אמורים אלא במקום חדש שאין בו מנהג, אבל במקום שנהגו שלא לחלוק בזה, יש להם לילך לפי מנהגם. וער את הגמרא כיצד חולקים מאריס ובעל הבית בהוצאות שמירת השדה. אמר רב יוסף, בוכרה, תל גבוה שבונים בתחילה סביבות השדה, על ידי שעושים חריץ סביבות השדה ונותנים את האפר הניטל מן החריץ על הגבול כדי להגביו, הוא נקרא בוכרה על שם שהוא התל הראשון שנעשה מתחילה כבחור שהוא ראשון לבנים, וטפתה, ולאחר זמן שהונמך התל הראשון מוסיפים עליו אפר בשנית, טפתה זה לשון של ריבוי והוספה שמוסיפים על התל הראשון, והרכבת, לאחר זמן נוסף מקביעים את התל בשלישית, וכאן הידי חיזרה, קנים שמעמידים סביבות השדה כדי לחבר להם גדר, כל ההוצאות הללו דבל הביתם, עליו מוטל את החובה לעשות את הדברים האלו בשדה שמוסר להריס, כדי לשומרה. וחיזרה גוף הידי הריסה, אמנם הגדר עצמה שמחברים לקנים, מוטלת היא על ההריס לעשותה. ותוסות בדיבור המתחיל בוכרה כותבים בשם רבינו חננאל, שבוכרה זה חריץ גדול ברוחב שישה טפחים, שהיו רגילים לעשות מסביב לשדותיהם, וטפת זה חריץ קטן ברוחב שלושה טפחים שהיו עושים בין החריץ הגדול לגדר. כמה מבואר במסכת בבא בתרא דף קוף זין עמוד ב'. אומרת הגמרא, אצלנו כלל הדמילתא, כלל הדבר בדינים הללו, כל עיקר בלמה, כל דבר שהוא מעיקר שמירת השדה, שאי אפשר לשמור השדה בלעדיו, דבעל הבית, מוטלת חובת עשייתו על בעל השדה. נתירות היתרתא, כל דבר שאינו עשוי לה לשמירה יתירה, מוטל על האריס לעשותו שאינו עושהו, אלא כדי להקל מעליו שלא יצטרך לתרוח כלל בשמירת השדה. עכשיו מבארת הגמרא כיצד חולקים האריס ובעל הבית בשאר הוצאות השדה. ואמר רב יוסף, מרה מעדר לחפור בשדה וזבילה, ורחת לזרות בה את התבואה, ודבל הדלי להשקות בו את השדה, וזרנוקה נוד למלות בו מים להשקות השדה, כל הוצאות האלו דבעל הבית הם. אריס אבית ביעורי, ועל האריס מוטל לחפור חריצים, תעלות, משפת הנער עד סוף השדה, שעל ידי חריצים אלו משקים את השדה. שכשדולים המים מן הנער, שופכים בחריצים והחריצים הוליכים עד סוף השדה, והיא שותה מאליה. שנינו במשנה שכשם שחולקים האריס ובעל השדה ביין, כך חולקים הם בזמורות ובקנים. מתחילה סברה הגמרא שכוונת המשנה לקנים הגדלים בקרם, ועל כן היא מקשה, קנים מה יבידתיו? מה מעשיהם של קנים בקרם ומה צורך יש בהם? מתרצת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי. אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, אין הכוונה בזה לקנים המחוברים בקרקע הגדלים בקרם, אלא לקנים התלושים המוחלקים, שנתלה קליפתם כדי שלא יתליעו, שבהם מעמידים את הגפנים באוויר שלא יעמדו על גבי הקרקע והתקלקלו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ושניהם, האריס ובעל הבית, מספקים את הקנים החדשים הנדרשים בכל שנה. שואלת הגמרא, למה לי, מדוע הוצרכה המשנה להשמיענו את הדין הזה? הרי מאחר ונתבהר שהאריס ובעל השדה חולקים ביניהם את הקנים, ודאי נשתתפו בהם מתחילה, שאם לא כן, מדוע נוטלים שניהם? משיבה הגמרא, אכן אין כוונת המשנה להשמיענו את הדין הזה, אלא מה טעם, כאמר, כוונתה ליתן טעם לדין שנתבהר לאל, דהיינו, מה טעם שניהם חולקים בקנים, משום דמתחילה שניהם מספקים את הקנים. כלומר, והיא גופה השמוינן, דעל שניהם לספק אותם ומכריחים זה את זה. כותב התפארת ציון על המשניות שמאחר וטעם החלוקה הוא משום שהביאו שניהם את הקנים, נמצא שהחיוב לספק את הקנים הוא לפי סדר חלוקתם. שאם נוטל להריס שליש בפירות ובעל הבית שני שליש, מוטל על בעל הבית לספק שני שליש מהקנים, וגם נוטלו לבסוף כשיעור הזה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף ג' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף. במשנה שלפנינו דנים באדם שקיבל בהריסות או בחכירות שדה שהיה במעיין או אילן, ונתייבש המעיין או נקצץ האילן, האם רשאי הוא לנקות לבעלים מן הסכום שקבעו מתחילה או לא. אומרת המשנה, המקבל שדה מחברו בהריסות או בחכירות, ושדה זו היא בית השלחין, קרקע יבישה שאין די לה במי גשמים אלא משקים אותה ממעיין הנובע בתוכה, והטעם שנקראת השדה הזו בית השלחין, נתבהר במסכת מועד קטן במשנה הפותחת את המסכת, שהוא לשון ארץ עייפה וצמאה למים, כמו שתרגם האונקלוס את הכתוב, ואתה עייף ויגע, ואת משאלי ולי, אם כן המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין, קרקע יבישה שאין די לה במי גשמים אלא משקים אותה ממעיין הנובע בתוכה, או שהיא שדה בית האילן שצומחים באילנות הנותנים פירות ולאחר מכן יבש המעיין ונקצץ האילן, אינו מנקה לו המקבל לבעל הבית מן חכורו, מן סכום החכירות שקצבו מתחילה. ואף שטוען שלא נתרצה בשדה זו אלא משום המעיין או האילנות שבתוכה, מאחר שלא התנקן בפירוש בשעת קבלת השדה. ומסביר תוספות רבינו פרץ, אם חוכר נותן לו מה שקוצב עמו ואם קבלנו לשליש, לא יאמר לו כיוון שיבש המעיין וצריך אני לתרוח ולהביא מים מן הנהר, אקח מחצה. אבל אומר את המשנה, אם אמר לו המקבל לבעל השדה חכור, אחקר לי שדה בית השלחין זו, והיינו כשעומד בתוך השדה, כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף קוף דלת עמוד א', וכן הוא הדין אם אינו עומד בתוכה אלא בסמוך לה ומראה עליה באצבעו, כך מסביר המהירי, או שאמר לו אחקר לי שדה בית האילן זה, באופן כזה אם יבש המעיין או נקצץ האילן, מנקה לו מן חכורו, מן הדמים שקצבו מתחילה, שהרגילה דעתו מתחילה שאלה בדמי שדה זו משום המעיין או האילן שבתוכה. הגמרא לקמן בדף קוף דלת עמוד א' מבארת שהמשנה הזו עוסקת בין בהריסות ובין בחכירות. ולמרות שלקמן בדף קופי עמוד ב' מתבאר במשנה שבמכת מדינה מנקה החוכר למחקיר מדמי החכירה, ומשמע שהריס אינו מנקה לבעל הקרקע, אלא חולקים מה שתוציא הקרקע כפי שסיכמו ביניהם. מכל מקום כאן, כשאמר האריס לבעל הקרקע בית שלחין זו, ויבש המעיין, רשאי הוא לנקות לו ממה שקצבו, שהרי זה כאילו יתנה בפירוש שאינו קוצב עמו, אלא כל זמן שיש מעיין בשדה. כך התוספות בדיבור המתחיל, מנקה לו מחכור. זוהי המשנה שלנו בדף קוף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שתי שורות לפני סוף דף קוף ג'. ברר את הגמרא איזה מעיין התייבש. איך ידע מבאיזה אופן עוסקת המשנה, שואלת הגמרא. הילי מדי יבש נערה רבה, אם באופן שהתייבש הנערה גדול, שכל השדות משקים ממנו, אם כן המי אינו מנקה לו החוכר מן די חכורו, נעים עלי הרי יכול הוא לומר לבעל השדה מכת מדיני, שהכל ניזוקים ממנה, ושנינו לקמן בדקופי עמוד ב' שבמכת מדינה מנקן לו החוכר למחקיר, מדמי החכירות. ואומר הרמב"ן שהקושייה הזו היא רק לגבי חוכר, כי בזה שנינו שרשאי הוא לנקות מן דמי החכירות, אם הערה מכת מדינה. אבל הריס אינו מנקה מאומה, אלא מה שתוציא השדה, חולקים ביניהם. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפא, המשנה עוסקת באופן דייבש נערה זוטה. נתייבש הנערה קטן, דהיינו עמת המים המובילה את המים מן הנער הגדול אל השדות שבביקה. ואף שעמת המים הזו מוליכה מים לכל השדות שבביקה, מכל מקום אין דנים זאת כמכת מדינה, מאחר שיכולים הכל לתרוח ולהביא מים מן הנער הגדול, כמה מבואר בדברי הגמרא להלן. אם כן, אומר לנו רב פאפא שהמשנה עוסקת באופן שנתייבש הנער הקטן, דהיינו עמת המים המוליכה את המים מן הנער הגדול אל השדות שבביקה, שבזה אין רשאי החוכר לנקות מדמי החכירה. משום דאמר לי, אומר לו המחקיר לחוכר, איבא אלך להטוי בדבלה, יכול אתה להביא מים בדלעים מן הנער הגדול. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, דאפשר להטוי בדבלה, מדוע צריך להעמיד באופן כזה שניתן להביא מים מן הנער הגדול? הרי אף אם לא היה אפשר לעשות, כן לא היה החוכר רשאי לנקות למחקיר מן הסכום שקצבו ביניהם. מאחר שאין זה מכת מדינה כל זמן שלא התייבש הנער הגדול בעצמו. תרצים התוספות בשני אופנים. האחד שכוונת הגמרא להשמיענו שאפילו אם יפשו כל הנערות הקטנים שבאזור הזה, שהדבר הזה מכת מדינה הוא מכל מקום אין החוכר רשאי לנקות למחקיר, זאת מאחר שיכולו להביא מים מן הנער הגדול, ודווקא במכת מדינה שאין שום תקנה לידי תרחה כמו החלך אגב או נשדפה, רשאי הוא לנקות לו. נמצא שאין החוכר רשאי לנקות אלא בהתקיים שני תנאים. האחד שהוא מכת מדינה והשני שלא ניתן להשלימו ממקום אחר על ידי תרחה. תירוץ נוסף אומרים התוספות שאכן לגבי החכירות לא הוצריכה הגמרא לטעם הזה, שאפילו אם לא היה אפשר להביא מן הנער הגדול אינו מנקה לו. אבל במקבל הריסות יש צורך לטעם הזה מאחר שאם אינו יכול להביא מים מן הנער הגדול, אז אפילו אם אין זה מכת מדינה, אינו חייב להתעסק בשדה הזו, ולא יצטרך לשלם על כך מאחר שלא נתחייב לתרוח להביא מנערות מרוחקים יותר. לכן הוא צריכה הגמרא לומר שיכול הוא בתרחה מועטת להביא מן הנער הגדול, ולפיכך חייב הוא לעסוק בשדה. מבארת הגמרא באיזה אופן עוסקות כל המשניות בפרק הזה, האם בהריסות או בחכירות. אמר רב פאפא, אני תרתי מתניתא כמאיתא, אלו שתי המשניות הראשונות של הפרק הזה, משכחת לה בין בחכרנותא, בין בקבלנותא, ניתן להעמידן בין בחכירות ובין בהריסות, שכן, הדין המתבאר במשנה הראשונה שיש לנו כפי מנהג המקום לגבי קצירה או עקירה, שייך אף בחכירות כשם שהוא שייך בהריסות. והדין המבואר בסיפה של המשנה השנייה, שאם אמר לו בית השלחין זו, ויבש המעיין מנקה לו מן חכורו, שייך גם בהריסות אם קצבו למחצה או לשליש, ינקה ההריס לבעל הקרקע מחלקו. מכאן ואילך, שאר המשניות שבפרק זה לא כך, אלא דעית בקבלנות הלית בחכרנות, המשנה שעוסקת באופן של הריסות אי אפשר להעמידה בחכירות, ודעית בחכרנות הלית בקבלנות, והמשנה עוסקת בחכירות אי אפשר להעמידה בהריסות. והעניינים הללו כל אחד יבואר במקומו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאם אמר לו המקבל לבעל הקרקע, חכור, אחקר לי, שדה בית השלחים זה, אם יבש המעיין מנקה לו מן חכורו. שואלת הגמרא והמאי, מדוע אם אמר לו חכור לי שדה בית השלחים זה, רשאי הוא לנקות לו כשיבש המעיין, לימלי, הרי יכול בעל השדה לומר למקבל, שמע בעל מה אמרי לך, לא נתכוונתי להחקיר לך שדה שיש בה מעיין בפועל, אלא שדה ששמע הוא שדה בית השלחים, וגם לא העליתי בדמי חכירותך בשביל המעיין שבשדה, ונמצא שאין לך כל טענה על שנתייבש המעיין. ומביאה הגמרא ראיה שיכולו לומר כן, מי לא תניה אם לא שנינו בברייתא שאדם האומר לחברו בית קור עפר אני מוכר לך, דהיינו קרקע בשיעור הראוי לזרוע בו קור תבואה, ומודדים זאת לפי שיעור סעתיים הנאמר לגבי חצר המשכן שהוא 100 אמה על 50 אמה, ונמצא שבית צאה הוא 50 על 50, דהיינו שנתבהר בכתוב ששיעור חצר המשכן הוא 100 אמה על 50 אמה, ונתבהר במסכת העירובין דף כ"ג עמוד ב' שזהו שיעור הראוי לזרוע בו סעתיים, נמצא שכדי לזרוע סעה אחת די במחצית משטח זה, דהיינו 50 אמה על 50 אמה שהם 2500 אמות מרובעות. ומעתה ניתן לחשב כמה הוא שיעורה של קרקע הראויה לגדל בית קור. מאחר שהקור 30 סעה, נמצא ששיעורו הוא 1500 אמה על 50 אמה שהם 75,000 אמות מרובעות, שהם קרוב ל-274 אמות על 274 אמות. אז האומר לחברו בית קור עפר אני מוכר לך, אף על פי שנתברר שאין בו אלא לתך, חצי קור, מכל מקום הגיעו, הרי הוא של הלוקח ונתקיים המקח, מאחר שיכול המוכר לטעון שלא מכר לו אלא שמה, שלא נתכוון למכור לו קרקע ראויה לגדל בית קור בפועל, אלא קרקע נקראת בשם בית קור, והוא דמתקר היא בית קור. ויכול לטעון לו כן, רק באופן שאכן נקראת הקרקע הזו בשם בית קור. כך היא נקראת בפי הבריות, ועל המוכר להביא ראיה שאכן נקראתי בשם הזה. וכן הוא הדין באדם שאמר לחברו קרמה, קרם אני מוכר לך, אף על פי שנתברר שאין בו גפנים, מכל מקום הגיעו ללוקח, קונה זאת הלוקח, מאחר שיכול המוכר לטעון, שלא מכר לו אלא שמה, קרקע נקראת בשם קרם, והוא דמתקר היא קרמה, ובתנאי שכן נקראת הקרקע הזו בשם קרם. וכן הוא הדין באדם שאמר לחברו פרדס אני מוכר לך, וסתם פרדס של רימונים הוא, כמאמר הכתוב בשיר השירים שלחייך פרדס רימונים, אף על פי שנתברר שאין בו רימונים, מכל מקום הגיעו, הפרדס מגיע ללוקח, והמחר מחר, מכיוון שיכול המוכר לומר, שלא מחר לו אלא שמה, קרקע נקראת בשם פרדס, והוא דמתקר היא פרדסה, ובתנאי שאכן היא נקראת פרדס. אלמה, מכל האופנים הללו יש ללמוד, אמר לי שיכול המוכר לומר ללוקח, שמה באלמה אמרי לך, נתכוונתי למכור לך דבר שכך שמו, הכנה מכך גם בסוגייתנו לגבי קרקע בית השלחין, נעים עלי, יאמר המוכר ללוקח, שמע באלמה אמרי לך, נתכוונתי למכור לך קרקע ששמע בית השלחין, אבל אין בה מעיין. תרץ את הגמרא, אמר שמואל לא קשה, אין להקשות מהברייתא למשנה, מאחר שיש חילוק ביניהם. מה שיש להוכיח מהברייתא שיכול לומר לו שמע באלמה אמרי לך, הוא באופן דאמר לי המחקיר לחוכר, שדה בית השלחין אני מחקיר לך, שבזה יכול הוא לומר לא נתכוונתי אלא לשדה הנקראת בשם הזה. מה שמבואר במשנה שיכול לחוכר לנקות למחקיר אם יבש המעיין, זה באופן דאמר לי החוכר למחקיר, אחקר לי שדה בית השלחין. וטעם החילוק בזה הוא, שאם אמר לי המחקיר לחוכר, אין כוונתו להקפיד, אלא שמה בעל מה אמר לי. אבל אם אמר לי החוכר למחקיר, קפידה, כוונתו להקפיד שיחקיר לו בדווקא שדה בית השלחין שיש מעיין בתוכה. ולפיכך אם יבש המעיין, רשאי הוא לנקות לו מדמי החכירה. תירוץ נוסף, רבינה אמר ידי ואידי, בין המשנה ובין הדין הנלמד מדברי הברייתא יש להעמידם באופן דאמר לי המחקיר לחוכר, והטעם במשנה שאינו יכול לומר לו שמע בעל מה אמרי לך, מדכאמר המחקיר לחוכר חכור לשדה בית השלחין זה, מכלל יש ללמוד מכך דקאי בגבי הסקינן שעומדו בתוך השדה, או שהוא מראה עליה באצבעו. ואם כן יש לתמוע בית השלחין, למה לי למימר? מדוע הוא צריך להוסיף ולומר שהיא שדה בית השלחין? הרי הדבר ניכר לעין כל. בהכרח צריך לומר דקה אמר לי, אומר המחקיר לחוכר, מחקיר אני לך שדה זו, שהיא בית השלחין כדקאי מאשתה, כפי שהיא עומדת עכשיו, שיש מעיין בתוכה. ולפיכך אם יבש המעיין, רשאי החוכר לנקות למחקיר מן הדמים שקצבו ביניהם. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה, בדף קוף דלת עמוד א'. המשנה שלפנינו דנה באדם שקיבל שדה מחברו בהריסות על מנת לזורעה ולא עשה כן, האם חייב לשלם לבעלים את נזקם? אומרת המשנה, אדם המקבל שדה מחברו בהריסות על מנת ליטול חלק בפירותיה, והובירה, עשה בורה שלא חרשה ולא זרעה, שמין אותה את השדה כמה תבואה ראויה הייתה לעשות, ונותן לו להריס לבעל השדה, כפי השיעור שקצבו מתחילה למחצה או לשליש, או לרביע. והדין הזה אומר רשי שייך רק במקבל השדה בהריסות, שאם הובירו את השדה מפסיד בכך את הבעלים. אבל המקבל שדה בחכירות על מנת ליתן לבעלים דבר קצוב, אינו מפסידו כלום במה שלא חרש וזרע. וטעם הדבר שחייב בתשלום, מאחר שכך כותב לו הריס לבעל השדה בשעת קבלתה, אם הוביר את השדה ולא העביד ולא העבוד בה כפי הנדרש, השלם במיטב, השלם במיטב, כפי מה שהייתה השדה ראויה לעשות, שאם הייתה חרושה וזרועה כראוי. זוהי המשנה שלנו בדף קוף דלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא כמה תנאים שהיו דורשים לשונות שכתבו את דיוטות אף שאינה מתקנת חכמים. אומרת הגמרא, רבי מאיר היה דורש לשון אדיוט. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת כתובות, ברייתא עוסקת בדין הריס שהוביר את השדה. רבי מאיר אומר שחייב הוא לשלם לבעלים, מאחר שכך הוא כותב להם, אם הוביר את השדה ולא עביד בה כראוי, ישלם במיטבה כפי שהייתה ראויה השדה לעשות. מסביר התוספות הריד, מן הדין היה שלא ייתן כלום, שזה שהוביר שדה הוא אינו אלא גרמה באלמה, שלא יזיקו בידיים, אלא מחמת זה שכתב בלשון הזו נתחייב לשלם. אומרת הגמרא, רבי יהודה היה דורש לשון אדיוט. דתניא, שנינו בברייתא שמופיע במסכת נדרים דף למדה עמוד ב', וכן במסכת נזיר, רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, דהיינו, ישנם קורבנות שהם בעולה ויורד, שאם הביא הקורבן הוא אדם עשיר, חייב להביא בהמה, ואם אין ידו משגת מביא עופות או מנחה. כאשר חייבת האישה בקורבן שכזה, כגון קורבן יולדת ומצורעת, ובעלה עשיר שידו משגת, חייב ליתן לה דמים לצורך קורבן עשיר, ואינו יכול לטעון שהאישה ענייה היא, מאחר שאין לה דמים משלה וממילא תביא קורבן עני. הוא לא יכול לטעון זאת. וטעם החיוב בזה הוא, כיוון שבעלה משועבד לה לכך. וכן חייב הבעל ליתן לאשתו דמים עבור כל קורבן וקורבן שהיא חייבת, כגון קורבן זיוותה והשם וחטאת שעליה, אבל אינו חייב ליתן עבור הקורבנות שהם בנדר ונדבה. ממילא חייב הבעל ליתן לאשתו דמים עבור כל קורבן וקורבן שהיא חייבת, גם קורבנות כאלו שאינם בעולה ויורד, גם קורבנות כאלו שלא תלויים ביכולת הכלכלית של מביא הקורבן. שכך הוא כותב לה בכתובה, אחריות דאית לך כל חובה המוטלת עלייך, עליי מוטל לשלמה מן קדמת דנה, ואף הקורבנות שנתחייבת בהם קודם הנישואין, גם הם מוטלים עליי לפרוע בעבורך. הלל הזקן היה דורש לשון אדיוט. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת כתובות, הלל הזקן היה דורש לשון אדיוט. דתניא, אנשי אלכסנדריה היו מקדשים את נשותיהם, מהרסים להם אישה, ובשעת כניסתן לחופה היו באים אנשים אחרים וחוטפים אותם, את הנשים מהן, מן המהרסים ונוסעים אותם. וביקשו חכמים לעשות את בניהם של חוטפים אילו ממזרים, שהרי האישה מקודשת לאחר אשת אישי ובני הממזרים. אמר להן הלל הזקן לאותם בנים, הביאו לי את כתובת אמכם מן האירוסין של הראשון. הביאו לו את כתובת אמן, ומצא שכתוב בהן, לכשתיכנסי לחופה, הביא לי לאינטו, משעה שתיכנסי מי לחופה לנישואין, אהי לי לאישה, דהיינו, שהם יתנו ביניהם שלא יכולו הקידושין נצ'ת הנישואין, ולפיכך, לא עשו חכמים את בניהם ממזרים, שמאחר וחטפה השני קודם שניסית לראשון, נמצאו שלא חלו קידושי הראשון כלל, ואין האישה אשת איש, ובניה מן השני קשרים הם. אומרת הגמרא, רבי יהושע בן קורחה היה דורש לשון אדיוט. דתניא, נאמר בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת כתובות, רבי יהושע בן קורחה אומר, אדם המלווה את חברו סכום כסף ולא ישיב הלווה בזמן הקצוב, וכעת חפץ המלווה ליטול משכון מיד הלווה על ידי שליח בית דין, הדין הוא שלא ימשכננו, לא ייטול ממנו משכון השווה יותר מסכום חובו, מאחר שבשעה שמישיב המלווה ללווה את המשכון לצורך תשמישו כמצוות התורה, שחייב המלווה להשיב ללווה את המשכון אם זקוק הוא לו לצורך שימושו, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ב, ואם איש עניו לא תשכב באבותו, השף תשיב לו את האבות. כך כותב לו הלווה, תשלום תדעית לחלי, התשלום שיש לך ליטול ממני, הוא כל קבל דיחי. כנגד שוויו של משכון זה, נמצא שאם ייטול המלווה מן הלווה משכון השווה יותר מסכום החוב, יוכל לגבות ממנו אחר כך דמים כפי שוויו של המשכון שלא כדין, ולפיכך אין לו ליטול משכון מתחילה אלא כפי שווי החוב בדיוק. וכך מפרש רשי שהיה הלווה כותב למלווה בשעת השבת המשכון לרשותו שמתחייב לו תשלומים בשווי המשכון. הרן כותב שהיה הלווה כותב בשעת קבלת ההלוואה, ומאחר שלגבי עיקר הפיראון אין צריך לכתוב לשון זו שוודאי אינו פורע יותר ממה שנטל, לפיכך יש לדורשו לעניין משכון שאם יגבה המלווה מן הלווה משכון לאחר זמן, לא יגבה אלא כפי שוויו של החוב. סברה הגמרא עכשיו שלפיכך צריך הלווה לכתוב כך למלווה, כדי שאם ימות הלווה בעוד המשכון ברשותו יוכל המלווה לגבותו מן היתומים, ולא יהיה דינו כשאר מטלטלין של יתומים שאינם משתעבדים לבעל חוב. כי מאחר והמלווה קונה את המשכון לעניין גביית החוב, נמצא שמשלו הוא נוטל. לכן מקשה הגמרא, טעם דכתב ליחי, טעם הדבר שרשאי הוא לגבות מן היתומים, משום שכתב לו הלווה שטר כזה? אי לא כתב ליחי, לא קניה, אבל אם לא היה כותב לו כך, לא היה רשאי לגבותו? ונשאלת השאלה, ואמר רבי יוחנן, לקמן בדף קוף י' עמוד ב', משכנו נטל המלווה משכון מן הלווה והשיב לו המשכון לצורך תשמישו ומת הלווה בעוד המשכון ברשותו, שומתו, וזה מלשון חטיפה, שומתו המלווה מעל גבי בניו של הלווה, הנה מוכח שאף אם לא כתב הלווה שטר למלווה, רשאי הוא להיפרע מן היתומים. ואם כן, מה צורך יש בכתיבת שטר כזה? משיבה הגמרא, בדף קוף דלת עמוד ב', האני כתיבה לגירעון. הועילה כתיבת שטר זה לעניין אם נפחתו דמי המשכון על ידי תשמישו של הלווה. שאם לא היה הלווה מחייב את עצמו בשטר, היה המלווה מפסיד את דמי הפחת. אבל מכיוון שכתב הלווה שמשעבד את נכסיו כנגד שוויו של המשכון, יוכל המלווה להיפרע גם משאר נכסיו של הלווה. אילו הרעבד מפרש שכוונת הגמרא שהועילה כתיבה זו ללווה שלא יגבה ממנו המלווה את דמי חיסרון המשכון, שמשעה שמסר הלווה את המשכון למלווה פרע בכך את חובו, אלא שלאחר מכן חוזר המלווה ומשאילו את המשכון. ממילא אם נחסר לאחר מכן המשכון עקב שימושו של הלווה, פטור מלשלם על חיסרון זה, שהרי שואל אינו חייב על חיסרון הנעשה בחפץ מחמת השימוש בו. מביאה הגמרא תנא נוסף הדורש לשון אדיוט. רבי יוסי היה דורש לשון אדיוט, וכדי לבאר את העניין הזה שאומר רבי יוסי, יש להקדים הקדמה קצרה. אדם הנושא אישה חייב לתת לה כתובה. בכתובה הזו מתחייב הבעל ליתן לאישה 200 זוז אם ימות או יגרשנה, שזהו עיקר דין כתובה. אם חפץ הוא יכול להוסיף לה עוד כפי רצונו. ונהגו לכתוב בכתובה גם את הנדוניה שנתחייב אבי האישה ליתן לביתו על מנת שתכניס לבית בעלה. ולאחר שנכתב כך בכתובה, היה זה כשטר חוב שיש לחתן על חמיב, שעליו לפרוע לו מה שהתחייב. אם לאחר מכן מת הבעל או גירש את אשתו, עליו או על היורשים לפרוע לאישה נכסים אילו שהכניסה לו בכתובתה. יש בזה חילוק בין נכסי מלוג שמקבלת אותם כפי מצבם עכשיו, לבין נכסי צון ברזל שמקבלת אותם כפי שוויים בשעה שהכניסתם. כל הנאמר בזה, זה במקום שנהגו לכתוב את שווי הנכסים שהכניסה האישה כפי שוויים האמיתי, אבל יש מקומות שדרכם לכתוב הכתובה שנתחייב אבי האישה ליתן כפליים ממה שנותן בפועל, ועושים זאת לכבוד האישה להראות שהיא חשובה ובעלת נכסים הרבה. ומאחר שהדבר ידוע שאין זו אמת, לפיכך אין החתן יכול לתבוע מחמיו אלא מחצית מן הכתוב בכתובה. וכן אם מת הבעל או גרשה, אין האישה נוטלת, אלא מחצית. ועכשיו ניגש אל הברייתא. דתניא, שנינו בתוספתא של מסכת כתובות, רבי יוסי אומר, מקום שנהגו הכל לעשות את הכתובה כמלווה, דהיינו שהיו שמים את הנכסים שהכניסה האישה לבעלה מבית אביה כפי שוויים האמיתי, ולפיכך אם נתעלמנה האישה או נתגרשה, הייתה גובה את כל הנכסים כפי הכתוב בשטר כתובתה, כשם שהמלווה גובה מן הלווה את כל הסכום הכתוב בשטר, אזי גובה אף הבעל בשעת הנישואין נכסים אלו מאבי האישה כמלווה, שמאחר שנתחייב האב בשטר הכתובה ליתן נכסים אלו לחתנו, הרי זה כחוב המוטל עליו לפוראו. אמנם, במקום שנהגו לכפול להאריך את שווי הנכסים שהכניסה האישה מבית אביה כפליים משוויים האמיתי, כדי ליתן כבוד לאישה, אך אם נתעלמנה או נתגרשה, לא הייתה גובה אלא מחצית מן הכתוב. אז אף הבעל גובה מחמיב בית הנישואין מחצה משווי הנכסים הכתוב בכתובה, מאחר שהדבר ידוע שלא נתכוון ליתן לו את כל הכתוב בשטר. כותב הנימוקי יוסף, שכשהגמרא אומרת דורש לשון אדיוט, היינו שהיה לומד מה שיש לבעל לגבות מחמיב ממה שהאישה גובה מן הבעל, שאף שאינו אלא מינה כשנהגו, היה למד ממנו כאילו הוא דין הכתוב בתורה. נער בלאי, חכם הדר במקום ששמו נער ביל, גבו טילטה, היה גובה לחתן מחמיב רק שליש מן שווי הנכסים הכתוב בכתובה. מאחר שמנהג המקום היה להאריך את הנכסים כאילו שווים הם פי שלושה משוויים האמיתי. מרי מר מגבי נמי שווחה, היה גובה מאבי הבת את כל מה שנכתב בכתובה, אף שהיה זה במקום שנהגו להאריך את הנכסים בכפליים משוויים האמיתי. אמר לי רבינה למראימר והתניה וראשנינו בברייטה שבמקום שנהגו לכפול אינו גובה החתן מחמיב אל המחצה מן הכתוב בשטר. מתרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים. המה שנהג מראימר לגבות את כל הכתוב בשטר, היינו במקום דקני מיני, שנתחייב אבי הבת במעשה קניין על הכתוב בשטר, באופן שכזה, אפילו אם שמו הנכסים ביותר משוויים, חייב הוא ניתן את הכל. המה ששנינו שבמקום שנהגו לכפול גובה מחצה, היינו בדלו קני מיני, שלא נתחייב על כך במעשה קניין. אז זהו פירוש הגמרא לשיטת רשי והראשונים הסוברים שמקום שנהגו לעשות כתובה, מלווה הכוונה בזה למקום שלא נהגו לכפול על לכתוב את סכום ההתחייבות כפי מה שהוא באמת. הראב"ד חולק וכותב שמקום שנהגו לעשות כתובה מלווה הכוונה, אפילו במקום שנהגו לכפול, שמכל מקום אם כתב את ההתחייבות בלשון מלווה, עליו לפרוע הכל. וכמו כן אם עשו קניין על ההתחייבות הזו, אז אפילו אם לא כתב בלשון מלווה גובה את הכל. הוא מוסיף הראב"ד שדין זה נאמר בין בהתחייבות הבא לאשתו, ובין בהתחייבויות האב לחתנו, שעל הכל יש שם כתובה, מאחר שנכתבים הם בתוך הכתובה. אומרת הגמרא רבינה בשעה שעשי את ביתו, אב ומשבח, וכתיב לברתי, היה כותב לכפליים משווי הנכסים שנתן. אמרו לי ניקנה מיני דמר, אב נעשה קניין על ההתחייבות הזו. אמר להו, אם מיקנה לא מכפל, אם מכפל לא מיקנה. אם חפצים אתם בקניין לא אכפול בשטר הכתובה את שווי הנכסים. אם חפצים אתם שאכפול, לא אעשה קניין על כך, מאחר שהמחייב עצמו בקניין צריך לשלם את כל הכתוב בכתובה, גם במקום שנהגו לכפול. מביאה הגמרא מעשה הנוגע לעניין זה של כפילת הנכסים בכתובה. ההוא גברא מעשה היה באדם הנוטה למות, דאמר להו ליורשיו, אבו לה 400 זוז לברתי בכתובתה, תנו לביתי נדוניה בשווי 400 זוז בכתובתה, ובאותו מקום המנהג היה לכפול את שווי הנכסים הנכתב בכתובה. שלח רבך ברי דרב אביה את השאלה הזו לקמי דרב אשי, כיצד יש לפרש את כוונתו? האם נתכוון לומר תנו לה בפועל 400 זוז, וכתבו בכתובה כפליים, דינון תמנמה, שהם בעצם 800 זוז, או שנתכוון לומר כתבו בכתובתה 400 זוז, אבל אל תתנו לה אלא מחציתם, דינון מתן, שהם 200 זוז, שהרי הדרך ליתן רק מחצית מן הכתוב בשטר הכתובה. אמר רבשי בתשובה לשאלה הזו, חזינן, יש לראות ולדקדק בדבריו. אי אמר אבו לה 400 זוזי, אם אמר תנו לה 400 זוז, אז יש לפרש את כוונתו שיתנו לה 400 זוז, ויכתבו בכתובה כפליים. דהינון תמנמה, שהם 800. והיא אמר, כתובו לה 400 זוזי, כתבו לה 400 זוז, אז היי כוונתו שרק יכתבו כך בשטר הכתובה, אבל בפועל לא ייתנו לה אלת מחציתם, דהינון מתן. שהם 200 זוז. איקא דאמרי ויש אומרים בלשון אחר, אמר רבשי. חזינן, יש לראות ולדקדק בדבריו. היא אמר, תנו 400 זוז לכתובתה. אז כוונתו שיתנו לה בפועל 400 זוז ויכתבו כפליים דאינון תמנה 100, שהם 800. מאחר שהמילה לכתובתה משמעותה לצורך גביית הכתובה. והיא אמר, תנו לה 400 זוז בכתובתה. אז כוונתו שיכתבו בשטר הכתובה 400 זוזי ולא ייתנו בפועל אלא מחציתם. דינון 200 שהם 200. אבל דוחה הגמרא דברי רבשי ואומרת ולא היא, אין הדין כך. אלא לא שנה דאמר תנו לכתובתה ולא שנה דאמר תנו בכתובתה. בכל האופנים הללו כוונתו שיכתבו בכתובה 400 זוזי ולא ייתנו לו בפועל אלא את מחציתם. דינון מתן שהם 200 עד דאמר אבו לסתמה. עד שיאמר תנו לה 400 זוז בסתם ולא יזכיר כתובה כלל. שבזה יש לפרש את כוונתו שיתנו לה בפועל 400 זוז ויכתבו 800. מאחר שכתובה היא מלשון כתיבה, ולפיכך יש לומר שהיא מזכירת המילה כתובה, כוונתו שיכתבו כך בשטר הכתובה, ואין חילוק אם אמרה בכתובתה, או אמר לכתובתה. שווה הגמרא עכשיו לעסוק בדיני הריס המוביר את השדה שקיבל, לא עובד ולא חורש ולא זורע בה. ההוא גברא מספר את הגמרא מעשה היה באדם, דקבל ארה מחברי שקיבל קרקע מחברו באריסות על מנת שיזרע בה ויחלוק עם הבעלים, בגידולי השדה. וכדי שלא יחשוש בעל השדה שלא יעבוד בקראוי, אמר לו האריס, אם עובר נלה, אם עוביר את השדה, דהיינו שלא עזרה בה, יאבין עליך אלף זוז, זה יתן לך אלף זוז. לבסוף, עוביר טילטה, השאיר שליש מן השדה בורה, ולא זרה, אלא בשני השלישים הנותרים. מעתה יש לדון, האם חייבו לפרוע את התחייבותו עבור השליש הזה שלא זרה. אמרי נהרדאי, אמרו בני ישיבת נהרדה, דין אהודיה יבלי, הדין הוא שנותן האריס לבעל השדה, תלת מאה ותלתין ותלתה וטילתה, 333 זוזים ושליש זוז, שהרי נתחייב ליתן 1,000 זוז אם יוביר את כל השדה, ומאחר שלא הוביר אל השליש, עליו לשלם שליש מ-1,000 זוז. רב אמר רב החולק ואומר, התחייבות זו של להריס לשלם לבעל השדה אם לא יזרענה, אסמכתא היא, והדינו דאסמכתא לא קניא, דהיינו. כל התחייבות שמתחייב אדם לחברו על תנאי, זאת משום שסומך בדעתו שוודאי יוכל לעמוד בקיום התנאי ולא יצטרך לשלם את התחייבותו, ולאחר מכן נאנס ולא ישלים את תנאו, אינו חייב לשלם את התחייבותו. זאת מאחר שלא נתכוון להתחייב באמת, אלא שהיה סבור שלא יגיע לידי תשלום ההתחייבות. שואלת הגמרא ולרב, מה ישנה מעד אתנן? מה זה שונים ממה ששנינו במשנה לאל בדף? כ"ד עמוד א', שהיה אריס כותב לבעל השדה, אם עוביר את השדה ולא אעביד ולא אעבוד בקראוי, אשלם במיטב, אשלם לך במיטב הפירות, והרי אף התחייבות זו אסמכתא היא, ומכל מקום אומרת המשנה שחייב האריס לשלם אם לא קיים את תנאו. משיבה הגמרא ואומרת, אתם במשנה, לא כגזים, היינו מגזים בהתחייבותו, אלא מקבל על עצמו לשלם לבעלים כפי המגיע להם, שרי הפסידם בזה שלא זרה את השדה, ולפיכך אין זו אסמכתא. אחא, במעשה אצלנו, כיוון דקאמר מילתא יתרתא, מאחר שאוסיף דברים יתרים להתחייב בסכום הגדול בהרבה משווי פירות השדה, גוזמה באלמה הוא דקגזי, מוכח מדבריו שלא נתכוון אלא להגזים ולא להתחייב על כך באמת, מאחר שהיה סבור שיוכל לקיים את תנאו, ולפיכך יש בזה משום אסמכתא, ואין מחייבים אותו לשלם. ויהיה הגמרא שני מעשים באריס ששינה מדעת הבעלים. ההוא גברא מעשה היה באדם דקבי לרא לשום שומה, שקיבל קרקע באריסות על מנת לזרוע בה סומסומין, שאיזה מין זרע שיקר יותר מן החיטים. שומשומין, אומר רבי עובדיה מברטנורה, כך שמו בערבית, והוא זרע דק מתוק, ובארץ ישראל יש ממנו הרבה. הזריעה של השומשומין מכחישה את הקרקע יותר מזריעת חיטים. זרעה חיטי, אבל אותו אדם זרע חיטים ולא שומשומין, ולבסוף עבדה חיטי כשומשומי, עשתה הקרקע חיטים בשווי שומשומין. מאחר שהצליחה זריעת החיטים ואף התייקר מחירם, נמצא שלא הפסיד בעל הבית כלום וגם הרוויח בכך שלא התחישה הקרקע כל כך. סבר אף כהנה למימר, דמנקה לכך שדערה, שחייב בעל הקרקע לנקות להריס מן התשלום שחייב לו, בשיעור מה שנסתכר בכך שלא התחישה הקרקע ולא ייטול בעל הקרקע מן החיטים, כפי שהיה ראוי לו ליטול מן הסומסומין. ולפי זה צריך לומר שגם במשנתנו לאל בדף קוד דלת עמוד א', שהמקבל שדה מחברו והעבירה, משלם כפי מה שהייתה ראויה לעשות, מכל מקום מנקה הוא מהתשלומים הללו לשווי הפרט שהייתה הקרקע ראויה להיפחת, שהרי נזכר בעל הבית בכך. כך התוספות בדיבור המתחיל, סבר רב כהנה. אמר לרבה של רב כהנה, הדין הוא לא כך, אלא חייב האריס ליתן לבעל הבית, כפי שקצבו ביניהם מתחילה. משום דאמרי אינשי דרך בני אדם לומר, כך שערה ולא לקחו שמרה. עדיף שתכחיש האדמה ולא יכחישו בעליה. דהיינו שבעל השדה מעדיף שיזרע האריס סומסומין המכחישים את הקרקע יותר מחיטים, ובלבד שלא יכחישו ובני ביתו ברעב, על ידי שיטול עכשיו פחות ממה שהיה נוטל בזריעת הסומסומין. אומר הרמב"ן שהדין הזה לא נאמר אלא באריס המקבל שדה לזורה ושינה מדעת בעל הבית. כי מאחר והיה לו לעשות כפי שאמר לו בעל הבית ושינה, יש לומר בזה כל המשנה ידוע לתחתונה, ואינו רשאי לנקות לבעלים מה שנסתכרו בכך שלא כחשה הקרקע. אבל אדם החוכר שדה מחברות מורד דבר קצוב, וסיכם עמו שיזרע סומסומין וזרע חיטים, או שלא זרע בכלל, רשאי הוא לנקות מן הסכום שקצבו מה שנסתכרו הבעלים בכך חש הקרקע. מעשה נוסף מביאה הגמרא וגברא, מעשה היה באדם דקבי לרא לשום שומה, שקיבל קרקע באריסות על מנת לזרוע בסומסומין, זרע חיטי זרע אריס חיטין ולא שומשומין, עבדה חיטי תפי מן שומשמי, עשתה הקרקע חיטים השווים יותר מסומסומין, מאחר שהצליחה זריעת החיטים מאוד וגם התייקר מחירם בשוק. סבר אבינה למימר, יאיב לישבח הדבייני בייני, שמוטל על בעל הקרקע ליתן להריס לבדו את השבח שהשביחו החיטים יותר מן השומשומין, ולא יחלוק עמו ברווח הזה, שהרי אריס הוא שגרם לשבח הזה. אמר לרווחה מדיפתה לרבינה, אתו אשבח ארה לא אשבחה, וכי רק האריס השביח את הקרקע והקרקע עצמה לא השביחה, הרי שניהם יחד גרמו לשבח הזה, ולכן יש להריס לחלוק גם ברווח הזה עם בעל הקרקע, ולא ינקה לו מאומה מן השכר שקצבו. מביאה הגמרא עכשיו כמה הלכות בדיני עסקה, שגם בהם מצינו מחלוקת בין בני ישיבת נערדה לרבה. ובספר כוס הישועות כותב שהטעם שמביאה הגמרא כאן את הסוגיה הזו של עסקה, שמקומה בעצם בפרק איזה הוא נשך, משום שאמרה הגמרא לאיל, אתו אשבח ארה לא אשבח, דהיינו שעל ידי שניהם בא השבח. גם בסוגיה הזו בסופה לקמן בדף קופי עמוד א', אומרת הגמרא כאין זה, מזל לדביתרי עדיף שעל ידי שניהם בא הרווח. כדי לבאר את הסוגיה הזו, יש להקדים את ההקדמה הבאה. עסקה היא כשאדם נותן מעות או סחורה לחברו על מנת שיסחור בהם וירוויח, ויחלקו ברווחים. ותקנו חכמים שבסתם עסקה, יחלקו הנותן והמקבל בין ברווחים ובין בהפסדים. ונמצא שמחצית מן המאות הם הלוואה מן הנותן למקבל. ולפיכך הרווחים וההפסדים ממחצית זו שלא הם, והמחצית השנייה של המאות של הנותני. ופיקדון ביד המקבל שיעסוק בה עבור בעל המאות. ולפיכך, הרווחים וההפסדים במחצית הזו הם של בעל המאות. באופן כזה, יש מכשול משום מבק ריבית, כי נמצא שהמקבל מתעסק בחצי המאות השייכים לנותן ללא תמורה, משום שנתן לו את החצי השני בהלוואה, והרי זה כאדם המשלם ריבית בנוסף לסכום ההלוואה. ולכן כדי להינצל מן האיסור הזה, יש לעשות באחד מן האופנים הבאים. או שישלם הנותן למקבל שכר עבור העיסוק במעותיו, ונמצא שאין המקבל משלם שכר על ההלוואה, או שהנותן ישתתף בהפסד יותר מחלקו ברווח. למשל, אם ישתתף הוא במחצית מן ההפסד, לא ייטול אלא שליש מן הרווח. ואם נוטל הוא מחצית מן הרווח, עליו להשתתף בשני שליש מן ההפסד. נמצא שהמקבל נוטל ברווח יותר מבהפסד, כשכר על תרחתו בחלקו של בעל המאות. והדין הזה נתבאר לאל בדף סמכת עמוד ב', כשאמרה הגמרא, איפלגה באגר תרי טילטה בהפסד. אם יש לו מחצית מן הרווח, אז שני שליש הוא נושא בהפסד. איפלגה בהפסד, תרי טילטה באגר. אם יש לו חצי בהפסד, הוא מקבל שני שליש בשכר. אומרת הגמרא, אמרי נערדאי, אי איסקה. אדם המקבל סחורה מחברו על מנת להוליכה למקום שבו היא נמכרת ביוקר ולחלוק עמו ברווחים, פלגה מלווה ופלגה פיקדון, חצי מן הסחורה נידונת כהלוואה, וממילא אחריות אונסה המוטלת על המקבל, וחציה השני נידון כפיקדון ולפיכך אם יראה בו אונס, מפסיד בעל הסחורה. ומאחר שיש כאן שכר, אף הוא נעשה על אותו חצי של פיקדון שומר שכר להתחייב בגניבה ועבדה, אלא שמכל מקום פטור מן האונסים, כך אומר המאירי. בתשובות רוואי גאון, הוא כותב שמצא בספר אחד המיוחס לריף, שדין המקבל עסקה אינו אלא כשומר חינם ולא כשומר שכר. ולא אמרו חציה מלווה וחציה פיקדון, אלא לעניין שחייב המקבל באחריות חציה ונוטל הנותן את שכר החצי השני. אך אין דין החצי של המלווה כהלוואה גמורה, שהרי מבואר לכמן בגמרא שהיינו רשאי להוציאו בהוצאות ביתו, וכמו כן אין דין החצי של הפיקדון כשאר פיקדונות, שהרי כספים אין להם שמירה אלא בקרקע ואילו הסוחר, אינו יכול בכל עת להתמינם. אלא הכלל בזה, שיש לו לעשות כפי דרך הסוחרים במעותם, וכפי שמירת המחמירים שבהם ואם עשה כך, יצא ידי חובתו. וכותב הרמב"ן, שסתם עסקה חציה מלווה וחציה פיקדון לעניין זה שחולקים הנותן והמקבל בהפסד. אבל לעניין חלוקת השכר הדבר תלוי, שאם נוטל המקבל שכר עבור תרחתו בחלקו של הנותן, חולקים ממף גם ברווחים שווה בשווה. ואם לאו נוטל הוא שני שליש ברווחים עבור שכר תרחתו. ומכל מקום, אין זה נידון כשליש פיקדון ושני שליש הלוואה, שהמלווה והפיקדון, כפי אחריות ההפסד הם נקבעים, אלא שלעיתים צריך בעל הבית לשלם שכר למקבל מחלק הפיקדון. ולמרות שהתבהר לאל בדף סמכת עמוד ב' שלעיתים נוטל המקבל חצי בשכר ושליש בהפסד, ונמצא שעסקה זו היא שליש מלווה ושני שליש פיקדון, אין הדברים אמורים אלא כשסיכמו ככה במפורש, אבל בסתם, הרי זה חצי מלווה וחצי פיקדון. ולכן מבואר במסכת בבא בתרא דף עין עמוד ב' שאדם שנתן עסקה לאחר ומת המקבל, נשבע נותן ונוטל מן היתומים את מחצית המאות של ההלוואה, ועל המחצית השנייה של הפיקדון טוענים בית דין ליתומים שהמאות נאנסו והיתומים פטורים. מוכח מכך שבסתם עסקה לא חוששים שמה קבעו שיקבל המקבל רק שליש בהפסד, שאם כן היה לבית דין לטעון ליתומים שפטורים עם מתשלום שני שליש המאות של הפיקדון. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור אומרת שחכמי נערדה אומרים שעסקה היא פלגה מלווה ופלגה פיקדון, חצי מלווה, חצי מן הסחורה נידונת כהלוואה וחצי נידון כפיקדון. והטעם בזה הוא דאבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללווה וניחא ליה למלווה. תקנו חכמים תקנה שתהיה נוחה הן למלווה והן ללווה, שאילו הייתה כל הסחורה נידונת כהלוואה והיה מתחייב המקבל בכל אונסיה, לא היו מוצאים הבעלים אדם שיסכים לסחור בה. ואילו הייתה כל הסחורה נידונת כפיקדון והיה הפסד האונסין על הבעלים, לא היו חפיצים למוסרה לאיש, ונוח לו למלווה שאם יאנסו המאות יפרה לפחות את מחצית ההלוואה. ואם יהיה רווח ייטול את מחצית הרווח שבא לידי הפיקדון, שהרי הפיקדון ברשות בעליו הוא עומד. והרי זה כאילו התעסק הוא עצמו במאות והרוויח, ואין בזה משום חשש ריבית, מאחר שהמתעסק מקבל שכר. כמו כן נוח הדבר למקבל, שאם יאנסו המאות לא ישלם אלא מחצית, ואם יהיה רווח, איתול מחצית מן הרווח. מוסיפים בני ישיבת נערדה ואומרים, אשתה דאמרינן פלגה מלווה, עכשיו לאחר שנתבהר שמחצית מן הסחורה נידונת כהלוואה, איבה היא למישתה בישיחה אם חפץ מקבל הסחורה לקנות בדמי חצייה שאיחר לשתות, דהיינו להוציאה בהוצאות ביתו? שפיר דמי, רשאי הוא לעשות זאת. מאחר, וחצייה נידון עליו כהלוואה, ורשאי הוא לעשות בו ככל אשר יחפוץ. אבל רבא חולק ורבא אמר לאחי קרו לי עסקה, לפיכך נקראת הסחורה הזו בשם עסקה ולא בשם הלוואה, ואמר לי, אומר בעל הסחורה למקבל, כי יאבין עליך יעסו כבי ולא למישתה בישיחה. נתתי לך סחורה זו על מנת לעסוק בה ולהרוויח, שמתוך כך אתה מרוויח בחלקך ותתרח ותעסוק בה יפה. ונמצא שאף אני נזכר מכך, אבל לא נתתי לך את זה כדי להוציאה בהוצאות ביתך. אילו תוספות דיבור המתחיל דלא למישתה בישיחה כותבים, שהטעם שיכול הנותן של המאות לעכב על המקבל מלהוציא את חלק המלווה להוצאות ביתו, כי מאחר שחפצו שתהיה הקרן קיימת ויהיה לו על מה לסמוך, כי אם לא כן, כי אם לא ישיב לו, המקבל את המגיע לו יוכל לגבות מן המאות הללו. ויהיה עכשיו הגמרא מחלוקת אם ניתן לגבות מאות עסקה מן היתומים. אמר אבידי בר אבין, ואם מת המקבל והסחורה קיימת ביד בניו, נעשה חצי הממון שהיה מלווה כמטלטלין אצל בניו, ואין הבעלים יכולים לגבותו מהם, שהרי מטלטלין של יתומים אינם משתעבדים לבעל חוב, כמבואר במסכת פסחים, דף למד א' עמוד א'. ואילו רב החולק ואמר, לאחי קרו לעסקה, לפיכך נקראת הסחורה הזו בשם עסקה, כדי שתהיה קיימת תמיד לצורך עשיית עסקאות, די מת המקבל, לא יעשה חציה כמטלטלין אצל בניו, שהרי הבעלים סומכים על כך שיוכלו לגבות את ממונם, מן הסחורה הזו אם ימות המקבל. שהרי טעם הדבר שאין מטלטלין של יתומים משתעבדים לבעל חוב זה משום, שאדם שמלווה מאות לחברו לא סומך על כך שיגבה מאות או מטלטלין מן הלווה, שהרי ביד הלווה להוציא עמו למוכרם ונמצא שלא נשתעבדו לו בחיי הלווה, ולפיכך היינו רשאי לגבותה מן היתומים. אבל את הסחורה הזו שאין המקבל רשאי להוציאה לצורכו כפי שנתבהר, סומך עליה הנוטל לגבות ממנה, ולפיכך הרי משתעבדת לו בחיי המקבל ורשאי הוא לגבותה גם מן היתומים. כך מפרש רשי. ועוד בענייני עסקה אמר רבה, חדה עסקה וטרי שטרי פסיידה דמלווה. עסקה אחת שמחלקים אותה וכותבים עליה שני שטרות. יש בכך הפסד למלווה, כי מאחר שבסתם עסקה נוטלים הבעלים שליש ברווחים וחצי בהפסדים, כדי שלא יבואו לידי איסור ריבית, כי אם יתלו חצי ברווחים ובהפסדים, נמצא שהמקבל עושה בסחורה, בחלק הפיקדון של הבעלים תמורת חלק ההלוואה שקיבל ממנו, ולפיכך, אם מחלקים עסקה אחת לשני שטרות, נמצא בעל הבית נפסד, שאם יהיה רווח בשטר אחד והפסד בשני, ייטול חלק בהפסד יותר מבחלקו ברווחים, ואילו היה זה בשטר אחד, היה ההפסד יורד משיעור הרווח. למשל, אם נתן אדם לחברו שתי חבילות בגדים בשווי מנה על מנת לסחור בהם, והרוויח המקבל באחת מהם 15 דינרים ובשנייה הפסיד 5, אם הייתה העסקה זו בשטר אחד, לא מחשבים כל חבילה בפני עצמה, אלא מחשבים את התוצאה הסופית שיש בעסקה הזו, ויש שם רווח של 10 דינרים, ונוטל בעל הבית שליש מן הרווח שהוא 3 דינרים ושליש. אבל אם התחלקה העסקה זו לשני שטרות, נמצא שבשטר אחד היה הפסד של 5 דינרים, ומהם מפסיד בעל הבית מחצה 2.5 דינרים, ואילו בשטר השני נוטל בעל הבית שליש מן הרווח, 15 דינרים שהוא 5 דינרים, ונמצא שבסופו של דבר לא נותר בידו, אלא 2.5 דינרים. תרי עסקי, וחד שטרה פסיידה דלווה. באופן שכותב שטר אחד על שתי עסקאות, יש בזה הפסד ללווה, שהרי שיעור הרווח של המקבל גדול משיעור השתתפותו בהפסדים. ולפיכך אם יש רווח בעסקה אחת והפסד בשנייה, עדיף לו ליטול חצי בהפסדים ושני שליש ברווחים אשר לערב את שניהם כאחת. כגון במקרה שהבאנו לאל שהפסיד באחת העסקאות 5 דינרים והרוויח בשנייה 15, אם יכתוב שטר אחד על שניהם, אינו נוטל אלא שני שליש מן הרווח הסופי של 10 דינרים, דהיינו 6 דינרים ושני שליש. אמנם, אם היה כותב שני שטרות נפרדים, היה משתתף במחצית ההפסד של 5 דינרים שהם 2.5 דינרים, ומעידך היה נוטל שני שליש מן הרווח של 15 דינרים שהם 10 דינרים. נמצא שהיה בידו 7.5 דינרים. אז כוונת רבה להשמיענו בזה, עיצה טובה, שאין ראוי לכתוב שטר אחד על שתי עסקאות כדי לא להפסיד את המקבל, וכן אין ראוי לכתוב שני שטרות על עסקה אחת כדי שלא להפסיד את הנותן. אלא בעסקה אחת יש לכתוב שטר אחד, ובשתי עסקאות שני שטרות. ועוד דין שאמר רבה לגבי עסקה, ואמר רבה המיין דקביל עסקה מן חברי. אדם שקיבל סחורה מחברו כדי למוכרה ולהרוויח ופסיד, והפסיד חלק מן הסחורה, תרח ומליה ולא הודוי, וטרח להמשיך להתעסק בה עד שנתמלה ההפסד ולהודיע לבעלים על ההפסד קודם שמילאו, וכגון שהתעסק בסחורה בשווי 100 דינרים והפסיד מתחילה 50 דינרים, ולאחר מכן שב והתעסק עד שהרוויח 50 דינרים, נמצא שעכשיו יש בידו סחורה בשווי 100 דינרים כבתחילה. הדינו דלא מצי אמר לי, אינו יכול לומר לנותן בשעת החלוקה, דרי מאח פסיידה בעדיי, סיימי בהפסד הזה שהיה מתחילה. דהיינו, הוא לא יכול לומר לו תול מחצית מן ההפסד של 50 דינרים שהיה בתחילה, שזה 25 דינרים, ושליש מן הרווח של 50 דינרים שהרווחתי לבסוף, שהוא 16 דינרים ושני שליש, ונמצא שהפסדת ממאות הקרן 8 דינרים ושליש דינר. הוא לא יכול לומר זאת. משום דאמר לה, אומר הנותן למקבל, לאחי תרחת למליוטה, לפיכך תרחת למלות את ההפסד בהיותך במקום אחר, ומילית את זה ממקום אחר, ולא הודעת לי על ההפסד מתחילה, כי איך כדי לא לקרוא לך מפסיד עסקי, כדי שלא יקראו לך מפסיד עסקאות, ונמצא שמחלת לי את ההפסד שהיה מתחילה, ואין אני מחשב עמך, אלא לפי מה שיש עכשיו לפנינו. ומאחר שאין כאן לא רווח ולא הפסד, הרי אני נוטל את כל מעט הדינרים שמסרתי לך מתחילה. ועוד אין אמר רבה בנייני עסקאות. ואמר רבה, אני ביתרי דאבדי עסקה בעדי הדדי. שני אנשים שקיבלו סחורה בשותפות מאדם שלישי על מנת שיסחרו בה עד זמן מסוים ויחליקו את הרווחים ביניהם ובין הנותן, ורווח והרוויחו בעסקה הזו ועדיין לא נשלם הזמן שסיכמו עם הנותן. ואמר לחד לחברי, אמר אחד מן המתעסקים לחברו, טל להפלוג, אבא ונחלוק בינינו את מעות העסקה ולא נוסיף לעסוק בה עוד. אי אמר לאידך נרווח תפי, אם אמר לו השני רוצה עינוי להמשיך לעסוק ולהרוויח עוד, דינה הוא דמעקב, רשאי הוא לעקב עליו בדין, שלא לחלוק עד שיגיע הזמן שקבעו עם הנותן. ולמה? מבררת עכשיו הגמרא למה הוא יכול לעקב על חברו מלחלוק. אם אומר האחד לחברו, אב לי פלגה דרפחה, אב לי מחצית מן הרווחים המגיעים לחלקי, דיינו שנחלוק בינינו ובין הנותן את הרווחים שהיו עד עכשיו, ונמשיך לעסוק בקרן כדי להרוויח בעוד, אמר לי, יכול השני לומר לו, רפחה לקרנה משתעבד. הרווח משועבד לקרן, שהרי ייתכן שנפסיד ממאות הקרן בסחורה שנעשה במעטה, ונזדקק למאות הרווח כדי להשלים את דמי הקרן. והיא אמר לי, אם אומר האחד לחברו, אב לי פלגה רפחה ופלגה קרנה, תן לי גם מחצית מן הרווחים וגם מחצית מן הקרן, מאחר שאין אני חפץ לעסוק עוד במאות הללו, אמר לי, יכול השני לומר לו, עסקה להדדי משועבד, מאות העסקה משועבדות לשנינו, אם נחלוק אתה, ייתכן שאני אפסיד בסחורה שהקנה והזדקק לחצי הנתון בידך כדי להשלים ממנו את ההפסד. והיא אמר לי, מה אומר אחד לחברו, נפלוג רפחה ונפלוג קרנה, אבא נחלוק את הקרן ואת הרווח, ואם מתי לך פסיידה דרינה בהדך, אם יבוא הפסד לידך, אסא עמך בתשלום ההפסד מן המעות שבידי, מכל מקום רשאי השני לעקב עליו, דאמר לי, יכול הוא לומר לו, לא, אינני חפץ בכך משום דמזלה דביתרי עדיף, המזל של שני אנשים עדיף מן המזל של אדם אחד, ולכן חפץ אני שנמשיך לעסוק יחד בעסקה הזו, שמה בצירוף מזל שנינו, נרוויח. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף כופדלת ממסכת בב המציע, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הפירוש דורש לשון אדיוט? שאלה שנייה, כיצד התיר הלל את הבנים של נשות אלכסנדריה? שאלה שלישית, לשם מה הלווה כותב בשטר שיכול המלווה לגבות ממנו כנגד משכונו? שאלה רביעית, למסקנה, אדם האומר שיתנו דלת מאות לביתו, מתי כוונתו שיכתבו לה ומתי כוונתו שיתנו לה? שאלה חמישית, מה הדין אריסה אומר שאם לא יעבוד בשדה ישלם לבעל השדה 1,000 זוז ולא עבד? והשאלה האחרונה, מדוע בעל הסחורה אינו מוכן שהסוחר יבזבז את המחצית השייכת לו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, 10 בטבת תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף כ"ד ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני עוד א' בטבת תשע"ז, ונלמד את דף כ"א ממסכת בבא מציע, מרחק שבועיים ימים מסיום מסכת בבא מציע כולה. השתבח שמו לעד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. יהפוך בורא עולם את ימי הצומות הללו לימים של שמחה וגאולה, במהירה בימינו אמן. ימים שיהיו מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.